קשת, כל שידורי תורה. בימי רביעי, שיעור באדם וביתו, ספרו של הרב סולובייצ'יק בנושאי זוגיות, נישואין, אדם ואישה. שיעור ניתן על ידי הרב עמיחי גורדון לקבוצה בישיבה, ומועבר מהזמן האמיתי, זמן אמת, חוג אמיתי בישיבה, מועבר לשידורי קשת. הרב גורדון.
היינו בעמוד 33, נכון? דיברנו על כך שיש שני מאפיינים שמייחדים את האדם האנושי מול האדם הטבעי, או שמעצימים ומשדרגים את האדם הטבעי לאדם האנושי. המאפיין הראשון זה הרצון, גם מצד דעת היצחים, הרצון לדעת והרצון לנצח, קיום נצחי, למשמעות קבועה, לא לאיזה משהו חולף. הדבר השני המשמעותי עוד יותר, דבר שהוא גם מאוד משמעותי כמובן, הדבר השני המשמעותי עוד יותר זה הנכונות לוותר, הנכונות לסגת, כן? דיברנו על זה בכמה הקשרים, גם בהקשר הזה שאדם הוא זה ששולט בגופו ולא גופו שולט בו, בהקשר הזה של הצדת, זאת אומרת שאדם מחליט מה הוא עושה ולא הגוף שלו מחליט עבורו מה הוא עושה. דיברנו על זה בהקשר של ההבנה הזאת שיש משהו מעליך, ודיברנו על זה, וזה ממש ממש בסוף, נקודה מאוד חשובה שקשורה גם לעניין הזה של האדם והאיש ואישה, זה ההבנה שיש עוד מישהו. עכשיו, יש עוד מישהו שיש לו צרכים לא רק כי זה מתאים לך. יש לפעמים אנשים שמאוד נחמדים כלפי הזולת כשזה נוח להם, כשזה מתאים להם, כשיש להם יצר להיטיב. אבל חיים עם זולת דורשים ממך לדעת להספיק, להסכים, לעשות דברים גם כשהם לא מתאימים לך. אני אסביר את זה באמצעות איזשהו אמירה שמעתי לפני הרבה הרבה שנים מרב עוזי. הוא אמר ש נדבר על זה עוד אחר כך בהמשך. טוב, נשאיר אתכם במתח. המעבר ממעמד של אדם טבעי למעמד של אדם אנושי מתרחש ברגע שבו האדם נכון לצאת כמנוצח בידי האלוקים. האדם המנוצח בידי האלוקים מתעלה לגובי הקיום המטאפיזי. מה איפה טובעת התורה מן האדם, אם לא את האומנות שבבקשת מפלה מידי האלוקים ולא מידי האדם? צו ראשון זה של הגבלה שנצטווה בו אדם הראשון איתנו לפני הופעתה שחווה, ועניינו היה בסדרי עולם. שמירה מתמדת על צו זה בשעת מגענו ממציאות הבלתי ישית, מכשירה ומאמנת אותם לחיות לאור עיקרון זה של הגבלה גם מסיים אותנו עם האחר. אם צו הפרישה והנסיגה יוזנח בעולמה המנוכר של הורים וחפצים, לא יעלה בידו להתקיים מערכת קשרנו בין אישים. הוא אומר דבר מאוד מעניין. דווקא היכולת של אדם להגביל את עצמו וכאילו לוותר על משהו מהאנושיות שלו, דווקא הוא הופך אותו לאדם הרבה יותר בא במגע עם אחרים. כי הוא מבין שהוא מוכן לוותר, שיש פה דבר מסוים והוא מוכן לוותר. אני בכל זאת אגיד מה שהתלבטתי על זה. בזמנו הוא אמר שאחד הדברים החשובים לבני זוג זה הגיבוי. שאדם צריך לתת גיבוי לבן זוג שלו. ואז אני חושב ששאלתי אותו, אני מתכוון לגיבוי שכאילו לא לשבור לו את המילה. כאילו שאם מישהו אומר לילד, אתה עשית דבר מאוד חמור, אל תצא מהחדר. שאדם השני לא יבוא ויגיד, טוב, בסדר, זה לא כזה נורא, וזה אמא מגזימה. זאת אומרת, לא, הכוונה לגיבוי אמיתי, אני אסביר. הכוונה היא לזה שאתה מבין שעצם זה שמישהו אחר חשב משהו, זה כבר יש לו משמעות מצד עצמו. ההבנה הזאת שעצם זה שהבן זוג שלך, הבן זוג שלך, חשבה על משהו, גם אם אתה לא מקבל את זה, וגם אם אתה חושב שהיא טועה, עצם זה שהיא חושבת זה כבר משמעותי. זה ההגבלה הזאת, זה ההבנה שלא מלוא כל הארץ מה שאתה חושב. אני אתן לכם דוגמה. לפני הרבה הרבה שנים, אני לא זוכר, היה לי איזושהי התלבטות לי ולאשתי, אבל זה מה שאני לא זוכר שום דבר מההתלבטות, אני רק זוכר את הדבר הבא. אני זוכר שהיא רצתה לנסוע לאיזשהו מקום, אני חשבתי שזה לא נכון שהיא תיסע, אני חשבתי שזה לא נכון כי זה לא צריך, כי זה לא מתאים, אני כבר לא זוכר למה. והיא חשבה שזה בלתי אפשרי מבחינה טכנית. כי זה לא מסתדר, אוטובוס לפה, אוטובוס לשם, אני גם לא זוכר מה, אבל זה אני זוכר. זאת אומרת, שאני חשבתי שלא כדאי לנסוע, כי זה לא נכון לה, לא, לא כדאי. זאת הייתה דעתי, והיא חשבה שכדאי לה לנסוע, ושנכון שהיא תיסע, אבל שהיא לא יכולה לנסוע. ואני ידעתי שהיא כן יכולה לנסוע, כי היה לטעות בחישוב, אני כבר לא זוכר גם למה. עכשיו, יכלתי להגיד, אני יודע שזה לא טוב לה לנסוע. אני אוהב אותה, אני רוצה לדאוג לה. אז אני לא אגיד לה למה היא יכולה לנסוע, כי אני רוצה שיהיה לה טוב. יהיה לה טוב, אם היא לא תיסע, אז היא ככה יהיה לה יותר טוב, אני צריכה לחשוב את הבלגן הזה. אבל האמת היא שהרבה יותר נכון, אמיתי, זה להגיד, אם היא חושבת שהיא צריכה לנסוע, אז היא באמת צריכה לנסוע. וזה נכון כי היא חושבת ככה, גם אם אני חושב אחרת. כן, זאת נקודה מאוד משמעותית, ההבנה שיש אתה, שזה לא רק אני. כן? ומה שנכון להגיד, זה להגיד, תשמעי, אני עדיין חושב שלא כדאי לך לנסוע בגלל ככה וככה וככה, אבל טכנית את יכולה לנסוע, וזה לא נכון כאילו מה שאת חושבת. וזה אומר שיש גם אתה ולא רק אני. כן? זאת נקודה חשובה. אני אתן לכם עוד דוגמה. היה לי חבר שהתלבט מאוד לפני החתונה, אמר שהוא מאוד מאוד מפחד. הוא מאוד הפריע לו טלוויזיה בבית. תמיד זה העסיק אותו והפריע לו, התקדם, הרבה בחינות וכו', ואני חושב שהוא צודק, באמת, טלוויזיה בבית, זה גורם להרבה הרבה קשיים, לא רק מצד החוסר צניות שיש שם. קודם כל, יש שם גם מסרים מאוד 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 בעייתיים, ויש בזה הרדדה מאוד גדולה של האדם. אדם מתרגל להיות מאוד מאוד פסיבי, יש לזה המון 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 משלחות מאוד בעייתיות, גם מבחינה לא רק מבחינה דתית, גם מבחינה אנושית ותרבותית. בכל מקרה, הוא דיבר עם בת זוגתו לעתיד, על זה שהוא לא רוצה שיהיה להם טלוויזיה בבית, והיא רצתה וזה, אבל אמרה, טוב, בסדר, זה כל כך חשוב לך, בסדר, זה קשה לי, אבל זה כל כך חשוב לך, אז בסדר. ואז הוא סיפר שהוא דיבר עם אחר, שכבר התחתן, והוא אמר שגם הוא לא רצה שיהיה להם טלוויזיה בבית, ואז אשתו באה אליו, אמרה לו, תשמע, מאוד משעמם לי, ואני משתגעת, ואני חייבת שיהיה לנו טלוויזיה בבית. והוא מאוד מפחד מזה. אמרתי לו, דבר ראשון, אם באמת בת הזוג שלו, הוא אמר לי, מה אני אעשה אם זה יקרה? אמרתי לו, דבר ראשון, אם בת הזוג שלך באמת חושבת שזה נכון אלה שיהיה טלוויזיה, זה צריך שיהיה אכפת לך מעצם זה שהיא חושבת ככה. זאת אומרת, המחשבה שלך לא צריכה להיות, אני חושב ככה, היא חושבת ככה, איך אני אסתדר איתה, המחשבה שלה זה, המחשבה שלך צריכה להיות, אני רוצה את זה, אני חושב שזה דבר רע מאוד טלוויזיה, היא חושבת שזה כן דבר טוב, עצם זה שהיא חושבת את זה, אני מכבד את זה. אנחנו יכולים להגיד מה יהיה עם איסורי תורה וכו'. אז ברור עוד פעם שיש גבולות מסוימים שבהם אנחנו אומרים, אני אגיד תאימות נגמרת, גם אם ההורים אומרים לך לעשות דברים מסוימים אסורים, אנחנו לא עושים אותם. אבל כל עוד שאין ציווי של הקדוש ברוך הוא, ההבנה, ההנחה היא שאם הזולת חושב משהו, אנחנו נותנים הערכה וכבוד לעצם זה שהוא חושב ככה, גם אם אנחנו לא חושבים ככה. ואנחנו באמת רוצים, ובהתלבטות שלנו זה לא מסע ומתן. טוב, נעשה ככה, ולא נעשה ככה, ואני אסכים שזה ייכנס, אבל בתנאי שגם נוסיף ככה, ונכניס ככה. לא, ההתלבטות תהיה התלבטות, אבל לא בינך לבינה, אלא בינך לבינך. כי בתוך אחד אתה מבין שיש גם את הצורך שלה, ואתה אכפת לך מהצורך הזה, זה אני ואתה. ההבנה הזאת שאתה משיג משהו מעצמך, אנחנו רגילים מאוד מאוד להתמקד בעצמנו. רגילים דווקא בגלל שאנחנו לומדים הרבה ויודעים הרבה וכו' וכו', אז כן, כל מה זה תהליך תרבותי מסוים שהאנושות עברה, כן, אחרי ימי הביניים, כל התהליך שנקרא הומניזם, שהעמדת האדם במרכז, בניגוד למה שהיה לפני זה, שהיו דברים אחרים במרכז, כן? וזה דבר יפה שהאדם במרכז, אבל האדם במרכז זה דבר טוב, זה כולה, זה הדעת ועץ החיים, אבל האדם חייב גם להגביל את עצמו, ואם האדם לא מגביל את עצמו, הוא בבעיה קשה מאוד. הוא לא אדם אנושי, עדיין. רק כאשר הוא מוכן לקבל מפלה מאת האלוקים, רק אז הוא מנצח. רק כשהאדם מוכן לוותר, רק אז הוא מנצח. לכם משל ילדותי, אבל שתמיד שיעשע אותי, אני חושב שכילד אני זוכר, חשבתי על כל המעילים שתלויים על קולבים. על זה שלמה הם לא נופלים, כי הקולב תופס אותם. אבל אמרתי לעצמי, אם הם היו מוכנים קצת קצת לוותר על הרצון התמידי שלהם להגיע כל הזמן לרצפה, הם היו יכולים להגיע לרצפה, נכון? היו קצת מרימים את עצמם, מוותרים קצת על חוק המשיכה, ואז הם יכולים ליפול. אתם מבינים מה אני אומר, כן? כן, תלויים על וב, נכון? מספיק שהוא טיפה מתרומם, ואז הוא יוכל ליפול. כן? אז המעילים לא חשבו על הסברה שלי. אבל מבחינה אנושית אנחנו עושים את זה הרבה. אנחנו לפעמים צריכים לוותר על משהו כדי להתעצם. וזה מאוד חשוב לדעת שאנחנו לא נמצאים, אנחנו לא הכל. כן? כתוב שמצד אחד האדם הוא ראשון ובשבילו נברא העולם, ומצד שני יזוח דעתו של האדם, יגידו לו, יתוש קדמך. כן? זאת אומרת, אדם כן צריך להבין שהוא לא הכל. עכשיו מפה הוא מגיע. צריך לשאול משהו? כן.
למשל בנושא של תל אביב. כמה שאני אעריך מאוד את הדעה של מישהו אחר בנושא, אני לא צריך לסבול את הרעיון שיהיה לי בבית טלוויזיה.
אתה תהיה בקושי עצום. אבל הדרך שלך להתמודד עם זה, כי בכל זאת יש לך בת זוג, מתוך הנחה של להתגרש לטלוויזיה זה קצת חבל, הדרך היחידה שלך להתמודד עם זה בצורה אמיתית, זה רק אם היא תבין, וזה אתה מאוד תרצה כמובן, אתה מאוד תרצה שהיא תבין למה זה כל כך מפריע לך שיש טלוויזיה, נכון? זה אנחנו מיד, את המסר הזה נעביר מיד לאדם שמולנו, אבל שאנחנו נבין למה הצד השני רוצה טלוויזיה, זה. ואני הבאתי בכוונת הדוגמה הזאת, אני אומר, אתה חייב לבוא ולהבין שיש אדם אחר ממך ושיש לו מקום. ואם אתה לא מבין שיש לו מקום, אתה לא מסוגל לחיות אחד איתו. אני מביא את זה בדוגמה קיצונית, נכון? כי אם אתה לא מבין, אתה אומר, אוקיי, הוא רוצה את זה, יש לו את הצרכים שלו, אני מכבד אותו, למרות שאני חושב שהוא טועה מכל וכל, אני מכבד אותו. ואני רוצה שיהיה לו טוב, ואני מבין שאם יש לו רצונות מסוימים חשובים. זה לא לסגת ולא לא לסגת. זה להבין שיש פה דילמה שהיא לא בינך לבינה, אלא בינך לבינך. בין הרצון שלך לאלף לבין הרצון שלך שיהיה לה טוב, ואתה רואה זה מציק לה ומטריד אותה ומשעמם לה, ואתה באמת רוצה שיהיה לה טוב. ואתה מנסה לחשוב איך אפשר לשלב בין הדברים האלה.
אבל מה זה טוב, פסול?
אמרתי, יש דברים של הקדוש ברוך הוא, שגם אז אתה לא צריך לקבל את זה, אז טוב. יש שאלה, מה קורה אם אדם פוגש בחורה חילוניה, וטוב לו איתה, והוא רוצה להתחתן איתה. האם לא להתחתן? אני לא יודע, זה תלוי במציאות, תלוי בהקשר, תלוי, נכון? יש מצבים מסוימים שבהם אדם מתפשר, במציאות הרבה יותר מורכבת. העיקרון פה חשוב לי, לא... השאלה של היישום, באמת, אני אגיד לכם משהו. ברגע שאדם באמת מבין את השני, הדברים גם נפטרים מאליהם הרבה יותר. ברגע שאדם מבין את השני, הדברים נפטרים הרבה יותר. ברגע שהוא מתחיל במאבק, זה הופך להיות עניין עקרוני, והופך להיות עניין שאתה מוחק את הזולת. זה לא רק הטלוויזיה כבר, מתחיל דברים אחרים. ברגע שהדיון הוא דיון ענייני, הדברים נפתרים הרבה יותר.
אבל לפני להבין, ברגע שאתם בסופו של דבר, להגיד למצב כזה שיהיה טלוויזיה בבית, זה משהו שמאוד מאוד מאוד כאילו לא יום קובע לדעת. למרות כמה שאני אנסה, אני אנסה להבין את מי שאני מדבר איתי.
תשמע, אם אתה אלרגי, שנייה, ודאי שאתה רוצה שאתה תוצאה, זה בדיוק הנקודה שאני אנסה להעביר לך פה. שתבין שיש גם זולת. נסה למצוא פתרון. הקדוש ברוך הוא לא נותן לאדם בעיה שהוא לא יכול לפתור אותו. הם ימצאו פתרון, בסוף ימצאו פתרון. אבל הנקודה, הבסיס לפתרון הזה, זה ההבנה שיש פה זולת, שיש לו צרכים, ושהצרכים האלה חשובים לך, לא רק כחלק ממשא ומתן. הצרכים האלה באמת חשובים לך. למרות שאתה חושב שזה נורא, ושזה יכול לפגוע מאוד בילדים, וכו' וכו' וכו'. ואם הזולת מרגיש שאכפת לך ממנו, הוא גם יסכים להכניס אותך אליו. אם אתה מוכן באמת להכניס אותו אליך, לא מתוך אדנות. אנחנו מוכנים תמיד להקשיב לזולת והכל, אבל מתוך אדנות, נכון? אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, אנחנו... זה הטבענו. אני אומר, לבוא ולקבל את הזולת בלי זה שאני באמת בא ואומר, אני מבין יותר טוב ממך, אבל טוב, יש לך בעיון שאתה קצת פרימיטיבי, אתה חושב ככה וככה, אבל לא, באמת, לבוא ולהכיל את הזולת ולהבין, אוקיי, אתה חושב אחרת, אני חושב שאני צודק, זה לא שחושב שאני טועה. אבל בעצם זה שאתה חושב ככה, אני מכבד את זה. זו משימה מאוד קשה, אבל שכרה רב מאוד 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 בצידה. זה בקשת המפלה שהופך את אדם למנצח. זה אמרתי לכם, אם המעילים היו יודעים את הסוד הזה, הם כולם נמצא כבר לרצפה. ששם שואפים כל הזמן הרי. בסדר? טוב.
מה שאתם זכור.
מה? שאנחנו רוצים לנות למעלה. בסדר, אותו דבר, כבלון הליום. בסדר? טוב. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה מאוד מאוד חשובה. זה עד עכשיו דיברנו באופן כללי על האדם עצמו. עכשיו אנחנו מתחילים להגיע אל האישה. עם הופעתו עומד האדם האנושי מול בעיה אחרת של המצב האנושי. כעת לאחר שהוא שם על כתפיו המסע הכבד של הנורמה המוסרית ההלכתית, והוא נעשה לאישות אל-טבעית. רק כעת החליט השם אלוקים לברוא את חווה את האישה. עד שלא נצטווה, טעם קיומו של אדם טבעי הטבעו, היה זה קיום בלתי רפלקטיבי, מופנה כלפי חוץ, אינסטינקטיבי, על כן לא עמד לפני הבעיות הסגולות האנושיות המטרידות את מנוחתו של אדם אנושי. כולנו יודעים כמובן מה טבעה של אותה בעיה, שהתורה מציגה אותה מפורשות לא טוב היות האדם לבדו. כן, הצורך הראשוני בבת זוג זה לא טוב היות האדם לבדו. וזה דבר שלא מופיע אצל האדם הטבעי, ואנחנו עכשיו נסבין למה. תיבת לבדו נושאת בחובה שתי משמעויות, אפשר להבין אותה בשתי דרכים. יחידות ובדידות. אדם כעיקרון אינו אוהב את שתיהן. אינו רוצה להיות יחידי, והוא שונא את הבדידות. ברור לנו היטב, כי מצב של יחידות ומצב של בדידות הם עניינים שונים, זאת נקודה מאוד חשובה. יכול אתה לעמוד במקום הומה אדם, כשמאות אנשים חולפים על פניך בכל רגע, ועדיין נחוש בודד ביותר. וכן היפוכו של דבר, עשוי אתה למצוא את עצמך ברחוק פיזי מן האנשים, ופרש מחברת בני אדם, ועדיין לא לחוש בדידות. זאת נקודה מאוד משמעותית, נקודה מאוד חדש, הרב סולובייצ'יק תופס אותה פה בצורה מאוד ברורה. אחי פעם אמר לי, שתמיד, הוא חושב שתמיד בסרטים, כשרוצים להראות אדם בודד, מראים אותו הולך לבד, באיזה מקום. והוא אמר לי, שלדעתו דווקא כשרוצים להראות אדם בודד, צריך להראות אותו הולך באמצע התחנה המרכזית, במקום זר. הבדידות הרפואה הכי גדולה, היא דווקא כשאתה במקום עם הרבה הרבה אנשים, שאתה לא מכיר אף אחד. כן, שאתם מגיעים לאיזה מקום, איזה ישיבה חדשה, או איזה מקום חדש, או איזשהו בסיס צבאי וזה, ואתה לא מכיר שם אף אחד. זה יותר קשה מאשר אתה נמצא לבד. כי אתה שם מרגיש בדידות, לא רק יחידות. אתה מרגיש שאתה בודד. כן? על הבדידות הזאת אנחנו נדבר. הבדידות הזאת, מהבדידות הזאת, שם האדם מבין את הצורך בבת זוג. מצב היחידות, אנחנו מתחילים עם היחידות, הוא בראש ובראשונה עובדה פיזית, וכן מצב פסיכולוגיה שאיננו נחלת הכלל. יש אנשים שמעצם טבעם אוהבים את היחידות, הם מעדיפים להיות לבדם מבלי שיוטרדו על ידי אחרים. מובן מאליו שלעיתים לובש דחף שזה להתרחק מחברת האחרים במדים חריגים, כגון במקרה של פרישות קיצונית. אך מציאת מפלט מן החברה או שהות במשך זמן כלשהו בלא חברת אדם, נוהג שכיח ומקובל. רבים הם אוהבים להיות לבדם. האדם כמובן, כפי שכבר ידע אריסטו לומר, הוא בדרך כלל חיה נוטה לחיות בעדר. לאינסטינקט העדר נודע כוח אדיר. אדם אינו נוטה לחסום את קשריו עם העולם, כשהוא נאלץ לעשות זאת הוא חש אומלל. אדם נטורה, אדם טבעי, ככלל שונא את היחידות. אדם טבעי מחפש את הסביבה מסביב, הוא צריך אותה. וזה נכון אגב, שפעם שמעתי איזה מחברות של הרב חיימי, שהוא טוען שלאנשים יש השפעה ממזגת, כמו שלים יש השפעה ממזגת על ערים שנמצאים על חוף הים. ערים שנמצאות על חוף הים, הפרשי הטמפרטורה שם הם לא חדים. כי הים הוא ממתן את התנודות. גם אצל בני אדם שנמצאים בחברת אנשים, אז תנודות במצבי הרוח שלהם ובקריזות שלהם הם הרבה פחות דרמטיים. כן, לאנשים יש שפעה ממתנת על הבריאות. זה דבר נכון. אדם שחי עם אנשים, אז זה גורם לו להיות יותר מאוזן. אדם שבודד, הוא יכול להגיע לכל מיני שיגונות. אבל כל זה דיברנו עד עכשיו רק על יחידות. על העובדה הזאת שאם אדם נמצא עם עוד אנשים או בלי עוד אנשים. עכשיו הוא מגיע לנקודה חשובה וזה הבדידות. אבל הבדידות איננה עובדה פיזית, גם לא מצב פסיכולוגי. מכאיב עד מאוד. היא הרבה יותר מאלה. הבדידות היא מצב רוחני אנושי. אם יותר לנו לומר, הבדידות היא מודעות קיומית או מצב על-טבעי לא רק של השכל, אלא של הנפש. לנפש בודדה. הבדידות משקפת הן את גדולת האדם כישות על-טבעית מיוחדת, והן את חוסר ביטחונו, הישותי כישות בלתי מושלמת. המחפשת את היציאה ממבוך קיומה כאותה חיה שננקדה במלכודת. הבדידות היא חוויה מעוררת השראה, אך בו בזמן גם חוויה הרסנית. האדם הבודד הוא בעת ובעונחת גיבור ומוג לב, ענק וגמד. יש במצב הבדידות חרדה ושמחה גם יחד, מכל מקום רק אדם אנושי המתבונן לתוך תוכו, מערער והחווה את הניקור מן הטבע רק הוא בודד. רק האדם העל-טבעי מוצא עצמו אסור בכבלי הבדידות. אדם טבעי שקיומו הוא קיום בלתי מטאפיזי ידרי, מרוצה מעצמו ותוסס, אינו מכיר מצב זה. פה הוא מדבר על בדידות נפשית. על זה שהנפש שלך צריכה נפש נוספת. וזה דבר מאוד משמעותי. האדם לא יכול לחיות לבד. האדם צריך עוד נפש. זה נכון לא רק לגבי בת זוג, אנחנו נגיד, זה עשית, זה בבת זוג באמת. אבל זה נכון גם לגבי חברים, זה נכון גם לגבי משפחה, זה נכון בכל הקשר שלו. אדם עצמו צריך חברה. הוא צריך חברה כי נפשו צריך חברה. כן? בואו, איך הוא קורא את זה פה? בוא נקרא שנייה. אדם טבעי סובל מן היחידות, אך לעולם לא מן הבדידות. כל עצמיותו מכוונת כלפי חוץ ומחפשת את ההצלחה. חושבת באופן מדעי ואינה מודעת לסדר ישותי אחר פרט לזה הטבעי. כשהם מצב של בדידות, בני תמותה הורגים לאושר וליופי, לסדר נשגב ומשמעותי יותר, מתואר מכל רע, משוחרר מסתירות ומאבסורדיות. נשוב אל הפסוק לא טוב להיות האדם לבדו. מבקשים אנו לדעת למה התכוון השם אלוקים באומרו פסוק זה, האם ליחידות או שמה לבדידות. שהרי תיבת לבדו עצמה סובלת את שתי הפרשנויות. אני מאמין שניתן למצוא את התשובה לשאלה זו בניסוחן הקצר של 5 מילים אלה. התורה יכולה הייתה לומר לא טוב לאדם להיות לבדו. אך תחת זאת בחרה בסדר אחר של מילים, לא טוב היות האדם לבדו. ומה ההבדל בין שני הניסוחים? אומר פה דבר מאוד חשוב. הראשון ניתן להתפרש כקביעה, כי אין זה טוב לאדם להיות לבדו. כן, לא טוב לאדם להיות לבדו. לא לך, זה לא טוב. השני, היות האדם לבדו הוא דבר לא טוב. לא ערכי. האם השתמשה התורה בניסוח הראשון? היה עולה מדברה, כלל תועלתני, זה עניין של תועלת. האדם, כשהוא לעצמו, אינו יכול להסיק מה שיכולים להסיק שני אנשים. הוא זקוק לעזרה מנקודת מבט תועלתנית. הניסוח האחר, זה עומד לפנינו בכתובים, נושא בחובו משמעות שונה. היות האדם לבדו הוא דבר לא טוב, הוא דבר לא ערכי. הרי לפנינו קביעה ישותית. קיום אנושי במצב של בדידות איננו טוב. הוא לא זכה לאישור האלוקי, והרי הוא חושף בפנינו צורה בלתי מושלמת של קיום. אי אפשר לו לאדם בלא אותו עוזר אשר אלוקים ביקש להעמידו לצידו, לא רק מהטעם המעשי, אלא מהטעם הישותי. האדם זקוק ישותית לעוזר, לאדם אנושי אחר, אשר ישלים את קיומו ויעניק לו משמעות קיומית וכיוון. הוא אומר פה דבר שהפוך ככל שניתן להיות הפוך מהגישה הנוצרית הקיצונית במיוחד. אבל הוא אומר פה שזה לא רק שכדאי להתחתן, זה לא רק שרצוי להתחתן. מי שלא מתחתן, הוא לא רק שמי שלא מתחתן, קשה לו יותר. זה אומר שחיים לבד הם רע. הם רע כמו שלגנוב זה רע. לא כמו שלגנוב זה רע, אבל כמו שלעשות דברים אחרים זה רע. אדם צריך לחיות בצורה מתוקנת. בצורה מתוקנת זה לחיות עם עוד מישהו. עכשיו, זה גם לחיות, עכשיו תבינו. זה גם למצוא בת זוג. ואגב, לא כל אחד מוצא את בת זוג שלו מתי שהוא רוצה. יש אנשים שמוצאים מיד, יש אנשים שלוקח להם יותר שנים, כן? אבל השאיפה צריכה להיות קיימת. אבל חוץ מזה, יש פה גם קביעה, לא טוב להיות האדם לבדו, גם לגבי, קביעה גם לגבי מערכת היחסים של האדם עם הזולת. האדם הוא יצור חברתי. וזה לא טוב שהאדם חי מבחינה קיומית לבד. האדם צריך לשתף את הזולת בדברים שעוברים עליו. זה מאוד מאוד חשוב. אדם צריך להבין שהוא לא יכול, וזה לא רק שהוא לא יכול, שיהיה לו רע. זה לא רק שאומרים, תשמע, לא כדאי לך. זה לא רק לא כדאי לך. זה לא מוסרי. זה לא מוסרי. כי אתה צריך לחיות בצורה מושלמת. כמו שזה לא מוסרי לאדם חלילה לפגוע באחד מהאיברים שלו. אדם שחס וחלילה, חס וחלילה פוגע באיבר מסוים שלו. זה לא רק שיהיה לו יותר קשה, כי עכשיו יהיה לו רק יד אחת. זה לא רק זה. הוא פגע גם בקיום הנעלה שלו. הקדוש הוא שם אותו בעולם כדי שיחיה בצורה טובה, מתוקנת, קדושה וכו', והוא לא עושה את זה. גם העניין הזה מופיע פה. וזה לא מקרי שבתורה יש מחויבות, אולי נזכיר את זה גם בהמשך, מאוד גדולה לעשות את הדברים בציבור. אדם עומד לפני בוראו. אפשר לומר שראוי לעשות את זה לבד, יש גם מקום לתפילה אישית. אבל כעיקרון צריך לעשות את זה ביחד, כחלק מחבורה. אדם מתחתן, צריך להתחתן בפני 10 אנשים. אדם מברך, ראוי שיברך ביחד, בזימון. נולד לו בן, צריך ברוב המדרת מלך. חלילה הוא קובר את מתו. באים ללוות את המת, באים לנחם אותו. אדם שחי בקהילה דתית, לא יכול שאנשים לא יכירו אותו, ברמה מסוימת. כי כל דבר ודבר הוא נמצא שם. יכול להיות יחסית יותר בפינה, יותר במרכז. אבל זה דבר מאוד משמעותי. זה לא מקרה שהתורה כל הזמן דורשת להיות מחובר. אפילו, הזכרתי את זה, אפילו נזיר. לא פורש מהציבור. נזיר לא פורש מהציבור. יש דברים שהוא מתנזר מהם. מהציבור לא. אסור לתפורש מהציבור. אין דבר כזה לתפורש מהציבור. לתפורש מהציבור זה אחד הדברים הכי חמורים שאדם יכול לעשות. אדם צריך להיות חלק מציבור. זה גם העונש הכי חמור. זה נכון. זה נכון. 3 אנשים פורשים מהציבור. מנודה, מצורע, אתם יודעים מי השלישי? אבל. מקשים את זה גם כן. שהוא גם כן נמצא באיזשהו מצב כזה. נכון, נכון, נכון. זה רק עונש. וזה עונש חמור מאוד. אגב, פרישה עם הציבור בא גם פרישה עם אישה. מצורע ומנודה. בסדר? זה בא ביחד. זה אומר שהאדם פורש מהעולם. כן? נכון? מצורה חשוב כמת. מצורה חשוב כמת לא רק כי הוא מצורה, אלא גם כי הוא פרוש מהציבור. טוב, אנחנו צריכים עוד לדבר על זה בעזרת השם, בהקשר הזה עכשיו של האישה, זה בעזרת השם. מה שעכשיו? עכשיו זה נמשיך בעזרת השם פעם הבאה. איך זה יכול להיות מצב כזה? אני אגיד לך איך זה יכול להיות מצב כזה. אדם שנמצא במקום מסוים, ויודע שיש לו חברים שאוהבים אותו וקשורים אליו. אדם, אני זוכר שדיברתי פעם עם קרובת משפחה שלי, שבעלה היה במילואים, והיא אמרה לי, כל פעם שאני מרגישה בודדה, אני מסתכלת על הירח, ואני יודעת שגם הוא מסתכל עכשיו על הירח. מה התכוונה להגיד? שהיא מרגישה שהם ביחד, נכון? כי אתה מרגיש שאתה נפשית אתה עם עוד מישהו, זה נקודה מאוד משמעותית, אתה מבין, הבדידות, היחידות הזאת, זה עניין, תכלס, אם אתה עם עוד מישהו או לא. בדידות יכול להיות קרוב למישהו, למרות שהם מרחקים רחוקים מאוד. כשאנחנו מנסים, נגיד, חושבים על גלעד שליט, אנחנו חושבים שאנחנו רוצים להיות איתו, נפשית אנחנו חושבים עליו, זה גם משמעותי. גם אם אנחנו לא קרובים אליו ולא יודעים מה קורה איתו וכו', עצם זה שאנחנו חושבים עליו, חושבים על יונתן פורד, חושבים על אנשים שקרובים לנו, זה גם איזה קרבה נפשית מסוימת. אנחנו איתכם, מה זה להגיד שמישהו שאתה איתו? אתה מתכוון לזה, נכון? כי אתה באמת, וזה גם מחזק. העובדה הזו שאדם יודע שאכפת מזה, זה מחזק, כי אנשים איתו. בסדר?